אוקיי חברים, בריקדה, עוד פרק באמצע הטירוף המוחלט שאוחז בפוליטיקה הישראלית. אנחנו ממש בעיצומה של הדרמה הגדולה. לאן הולכת ישראל? לאן הולכת המדינה הזו? לאן כולנו הולכים? לא ברור, ממש לא ברור, וכל הניסיונות גם להבין את הפוליטיקאים שלנו ככה נכשלים בימים אלה, ולא משנה מאיפה אנחנו באים, פרשנים מימין או משמאל, ליברלים, שמרנים, דתיים, חילונים, חרדים, כולנו מנסים לפצח, כולנו חרדים באמת למה שקורה. האורח שלי היום הוא בני רבינוביץ', פרשן חרדי שנהיה כוכב בטוויטר בשנים האחרונות, וגם מבטא, אפשר לומר, קול אחר בהשוואה לאחיו החרדים. בני, תודה שאתה איתי.
שלום וברכה, תהילה.
תשמע, זה פודקאסט, אז אנחנו יכולים לדבר בהרחבה, ואולי לנסות ולהבין ולענות על שאלות ככה שאנחנו כל הזמן מתעסקים איתן. אתה מבין מה הולך במדינה הזאת עכשיו? מהזווית שלך, כחרדי שגר בחברה החרדית, כותב לחרדים, מפרשן לחרדים?
די ברור לי, זאת אומרת, היה תקופה של שנה וחצי, שכל הגוש הזה היה באופוזיציה, וכאילו, אתה יודע, השמיטו להם את השטיח מתחת לרגליים, אנשים חשבו שהם נועדו לשלטון, נועדו להכתיב פה דברים ולנהל פה את המדינה על פי רצונם, ופתאום זה נעלם להם. שנה וחצי זה תקופה. והם, הייתי קורא לזה, נשבעו שביום שהם יחזרו, הם יעשו הכל על מנת להשתלט פה על כל מוסדות המדינה בצורה כזאת, שאיש לא יוכל להזיז אותם מהשלטון הזה לעולם ועד. זאת בעצם המטרה, כל אחד רואה את זה בצורה אחרת, אמנם החרדים מעניין אותם הגיוס, החרדים מעניין אותו מעשיהו, וסמוטריץ' ובן גביר מעניין אותם ההתנחלויות והשטחים, כל אחד מעניין אותו איזשהו חלק אחר, אבל אני הייתי קורא לזה שהמכנה המשותף לכולם, זה פשוט שחרון כוח, יצר נקמה מטורף, ואני דווקא אקח את אחד האנשים שאני מרגיש הכי קרוב אליהם, כי הייתי גם עוזר פרלמנטרי שלו הראשון, שקוראים לו גפני, יושב ראש ועדת הכספים. ואני זוכר שפגשתי אותו כמה ימים לפני שקמה הממשלה הקודמת, מה שאנחנו קראנו לה ממשלת השינוי. הוא בא אליי לאיזושהי רוח, הכנסת ספר תורה שהכנסתי, ואני שואל אותו, מוישה, מה יהיה ביום ראשון? תקום ממשלה? לא, אין על מה לדבר, לא תקום ממשלה. אמרתי לו, מוישה, מה זאת אומרת לא תקום ממשלה? ביום ראשון, הולכת לקום ממשלה. והאירוע שהוא היה אצלי, זה היה ביום חמישי בערב, ואני לא הבנתי מה הוא אומר. מה זאת אומרת לתקום ממשלה? תקום ממשלה?
היה בהכחשה.
בהכחשה טוטלית. אני זוכר שעקבתי אחרי הדיון בוועדת הכספים הזמנית שהוקמה, וגפני מדבר, והוא עדיין לא משלים עם זה, שהולך להיבחר יושב ראש ועדת כספים אחר, שלא קוראים לו גפני. הוא אומר לי, לא, זה לא... זה פשוט היה משהו באמת בלתי הגיוני, ואני ראיתי את זה על גפני, שהוא בעיקרון אמור להיות אדם עם היגיון, עם שכל ישר. הוא אדם חכם, שהיה אדם מאוד אהוב על כלל הפוליטיקאים והעיתונאים וכולם, ואני ראיתי שהבן אדם פשוט איבד את זה. ואז פגשתי אותו כעבור זמן לא רב, והוא אמר לי, תוך שבועיים שלוש הממשלה נופלת. ואחרי זה פגשתי אותו שוב, וזה היה תוך חודשיים שלוש. ואנשים התהלכו בהכחשה, וביום שהסימון נפל להם, אני קורא לזה, נשבעו לנקום, ונכנסו לעניין הזה, ואני ראיתי את ההסכמים הקואליציוני, ואמרתי לעצמי, ריבונו של עולם.
רגע, זה בעצם אירוע נקמה, בסופו של דבר, הרי שלטון מתחלף. פעם ממשלה כזו, ופעם ממשלה אחרת, ופעם החרדים בחוץ, ופעם הם בפנים, ולא רק החרדים, כל המפלגות מדי פעם מאבדות את השלטון. אתה אומר שכרגע אנחנו חווים מין פוסט טראומה שגוררת נקמה, אנחנו נראה להם, אנחנו נשתלט על הכל, מתישהו זה אמור להיגמר, לא? או שזה איבד שליטה לגמרי?
לא, אני אומר שוב, הם הולכים בתחושה, אני אומר שוב, זאת הערכה שלי וזאת ההבנה שלי, בתחושה שהם לעולם לא יאבדו את השלטון, כי אם הם היו חושבים לרגע שיכול להיות מצב ש, שביום מן הימים, עוד שנה, עוד שתיים, עוד שלוש, עוד ארבע, אני לא יודע כמה זמן, הם לא יהיו בשלטון. הם לא היו מעיזים לעשות את מה שהם עושים עכשיו. כי אני חושב שגפני אמור להבין יותר טוב מכולם, שאלו שאמורים להיפגע הכי הרבה, מבחינה, הייתי אומר, ממשית, זה הציבור החרדי. ואני אסביר, תראה, הילד החילוני, וזה לא משנה אם הוא מהימין, מהשמאל, מהמרכז, יקבל את הבית ספר שלו, יקבל את הכיתות לימוד שלו, הוא יקבל את כל מה שהוא צריך כדי לחיות, כדי לקבל את החינוך וכל מה שהוא צריך. הילד החרדי הוא לא באותו מצב. יש לזה סיבות שונות, אני לא אכנס לזה עכשיו, כי גם החרדים לקחו את זה על עצמם תוך מה שנקרא בראייה מפוקחת כדי שלא יתערבו להם בנושא החינוך, ואמרו, אנחנו לא מעוניינים לקבל 100% מימון, אנחנו רוצים לקבל חלק כדי שאנחנו נוכל להיות בעלי הבתים, כמו שאומרים, על מערכת החינוך שלנו. המשמעות היא בעצם שביום שזה ייגמר, אז יש פה המון כספים שהם כספים קואליציונים, שהם לא יקבלו. והם לא יקבלו כיתות, והם לא יקבלו שעות לימוד, והם לא יקבלו עוד המון 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 דברים. ובואו ניקח את הדבר האחרון שליברמן עשה בצדק או שלא בצדק, אפשר להתווכח על זה, כל הנושא של מעונות היום, האם זאת הטבה לאנשים עובדים, או גם אנשים לא עובדים, ואותו בג"ץ ארור שעכשיו מנסים לחסל אותו, בעצם עצר את ליברמן מהפגיעה בציבור החרדי בנושא של המעונות. מה יקרה ביום של אחרת שבעצם זה כן יתממש? זה המון כסף, זה המון המון דברים שהציבור החרדי יכול להפסיד, ולא רק להפסיד. תראה, אני אנשים שפשוט שוכחים שליברמן כשר אוצר נתן את תקציב הישיבות, לא רק את תקציב הישיבות שהיה בבסיס התקציב, הוא גם נתן להם את הכספים הקואליציוניים שהם לא בבסיס התקציב, הוא יכול היה לא לתת להם. אז כמובן היה לחץ של בנט לתת את זה וכו', וזה לא משנה. נתנו את זה. הרי לא הייתה פגיעה בממשלה הקודמת בשקל אחד, בשום נושא. שום כלום, הממשלה לא פגעה בכלום.
למה? דיברו על מספרים גדולים שהחרדים איבדו, פגעו במעונות, פגעו במשפחות, לא שזה לא קרה בסוף.
בשורה התחתונה, הדבר היחידי שהיה אמור, היו אמורים להיפגע זה בנושא המעונות, ואת זה הרי בג"ץ עצר. לכן בשורה התחתונה, הממשלה הקודמת לא פגעה בשקל ולא באגורה אחת בציבור החרדי.
חוץ מאחד פעמי והקולה, שזה, אתה יודע, מה שנקרא כואב כואב, אבל בוא נגיד, זה לא הכסף הגדול.
אבל זה כואב לכולם, למי שצריך את זה, כן? זה לא משהו ספציפי. יש פה עניינים שבאמת, אקלים, בריאות, זה לא, אתה רואה שגם סמוטריץ' לא ממהר לבטל את הנושא של המיסוי על השתייה הממותקת. זה לא קורה. על אחד פעמי הוא ביטל. שוב, זה הרי בינינו לבין עצמנו, הרי זה לא יוזמה של ליברמן לבוא לדפוק את החרדים. זה נמצא על השולחן, בתוך כל הרפורמות שהאוצר כבר מנסה הרבה מאוד שנים, בלי קשר לחרדים, גם כשחרדים היו בשלטון. ועוד כהנה וכהנה רפורמות, באמת רפורמות חסרות תקדים שהממשלה הקודמת עשתה, ותועלת הציבור. וביניהם גם היה הנושא הזה של אחת פעמי והשתייה הממותקת, זה נושא בריאותי מהמדרגה הראשונה, זה פשוט חלם לעבור ולשנות את זה.
בני, רגע, אני חייב לעצור אותך, כי אתה יודע, אתה נשמע נורא הגיוני, מאוד מנומק, מאוד בהיר, ברור. אתה כל די שונה, אני חייב להגיד לך. גם בטוויטר אני עוקב יום יום אחרי מה שאתה כותב. אתה כל שונה, בטח כשאתה חובש כיפה שחורה, בא מהחברה החרדית, לא תמיד היית כזה, היו רגעים גם כשאתה ואני רבנו מכות, מה שנקרא במרכאות, על ויכוחים ברומו של עולם.
ואנחנו גם יכולים קצת ללכת מכות. תראה, אני ללכת גם היום מכות, אני עושה של לימוד תורה של בני ישיבות, אני לא שיניתי את הדעות שלי, אני רק חושב שמה שקורה היום הוא פשוט מטורף.
אבל לא כולם חושבים כמוך, רוב החרדים לא חושבים כמוך, הם חושבים שזה אחלה, שעכשיו אנחנו, מה שנקרא, מקבלים את מה שמגיע לנו.
תגיד לי, בוא נחשוב רגע, אני אקח את הנושא המדיני, את הנושא של ההתנחלויות, את הנושא של חררה. יש לה הציבור החרדי קו אידיאולוגי ערכי מאוד מאוד ברור במשך כל השנים בנושא הזה. ותשאל את גפני בארבע עיניים, הוא יגיד לך את זה, הוא אמר את זה לא אחת ולא שתיים. מה קרה? שפתאום הציבור החרדי כולל חברי הכנסת שלו, כולל גפני ודרי וכל החבורה הזאת שבעצם דיברו תמיד נגד השטחים, נגד ההתנחלויות, בעד הסכמי שלום עם הפלסטינים, החברים הכי טובים של החכים הערבים בכנסת היו החרדים, ופתאום הם מדברים כמו אחרון הכהניסטים, הם מדברים בצורה ימנית מטורפת, לא היה דבר כזה. אני יודע מה קרה פה. אז יש פה גם משהו, מה שנקרא אובייקטיבי, כל כך הרבה שנים שהחרדים הולכים עם הימין, עם הליכוד. לעשרות השנים האלו, מ-77 ועד היום, יש לזה השפעה די משמעותית. אבל מעבר לכל, אני אומר לך באופן הכי ברור, אתה רואה שאנשים איבדו את כל הערכים שלהם, אתה תמיד דיברנו כל היום על נתניהו הימני, איזה ימני ואיזה נעליים, מה... ממתי הוא נהיה ימני, אותו אחד שהצביע בעד ההתנתקות, שפינה את חברון, שדיבר על שתי מדינות, ועדיין מכנים אותו ימני, אין ימני, אלא הוא משחק לפי האג'נדות, מה שמתאים לו באותו רגע, איך צריך לנהל את, את, את הקמפיין ואת הספינים וכו'. אותו דבר גם זה מה שקורה היום אצל החרדים.
תגיד, לא אומרים לך, אבל בני, תפסיק, בני, די, מה אתה מדליק אש? למה אתה ככה יוצא מן השורות? הרי אם אני הולך ברחוב החרדי היום, אני לא אשמע הרבה בני רבינוביץ'ים. למה זה?
אני אגיד לך שוב, כשאני מנהל, כשבאים אליי אנשים ומנסים להגיד לי, שמעו, הרי בוא, דברים שאני כותב בחוץ, עפים ורצים ברצפים, בקבוצות, ברמות מטורפות. אני מקבל, אתה יודע, בבית הכנסת בשבת, או באמצע השבוע, פוגשים אותי אנשים. ומתחילים לדבר איתי. כשאני מנסה את הדברים האלו שאני עכשיו מדבר איתך, בצורה הכי פשוטה, מכובדת, הגיונית, לוגית, מזכיר להם את העמדות שהרב שח חינך אותנו כל השנים, את מה שהרב שטיימן, זיכרונו לברכה, חינך אותנו כל השנים, כשבאו אליו אנשי גוש קטיף והרבנים הסרוגים לדבר איתו נגד ההתנתקות, הרב שטיימן שאל אותם, מה יש לנו לעשות שם? למה אנחנו צריכים לסכן את האנשים ואת הילדים שנמצאים שם? על מה? אנחנו יודעים את העמדות של גדולי ישראל שהנהיגו את היהדות החרדית בעשרות השנים האחרונות. אני לא השתניתי. השתנו פה דברים אחרים מסיבות, הייתי אומר, מאוד מאוד פוליטיות, הייתי אומר, להרוויח עוד קולות. ממתי גפני מסתובב בהתנחלויות בשטחים להביא משם קולות. זה לא היה פעם. ממתי רבנים סרוגים חותמים על מכתבים שמתפרסמים בעיתונות החרדית להצביע ג' לא היה דבר כזה מעולם.
מאז שבן גביר בא לקחת קולות מהרחוב שלכם, בבני ברק, בירושלים.
נכון, אני מסכים איתך. ולכן, כדי להביא את הקולות האלו בחזרה, אז גפני נהיה כהניסט. זאת אומרת, אני לא מוכן לקבל את זה. אני לא מוכן לקבל את הדעה הזאת שבשביל להביא קולות, אני משנה את סט הערכים שלי, את סט האידיאולוגיה שלי, בשום פנים ואופן, לא עולה על הדעת, שבשביל כסף או בשביל קולות, או באיזושהי סיבה אני בא ומשנה את כל עולם הערכים שעליו אני גדלתי. אני גדלתי על מה שגפני גדל. אותו דבר, אין הבדל בינינו. ההבדל בינינו הוא שהוא כבר יושב למעלה מ-30 שנה בכנסת, שהוא תמיד דיבר שצריך להחליף ולרענן, פתאום הוא שכח את מה שהוא הטיף לאחרים, והוא לא זז מהכיסא, אני לא יודע לאיפה הוא רוצה לצאת ישר מהכנסת, פשוט זה בלתי מתקבל על הדעת כמה שנים בן אדם יכול לשבת על אותו מקום, ואני אומר את זה בפה מלא, כשאתה יושב על אותו תפקיד הרבה שנים, זה משנה אותך, זה, הייתי אומר אפילו משחית אותך.
אבל חשבנו לרגע, שגפני מסוגל או יכול להיות בן ברית של אנשים שנם בנימין נתניהו, ושמענו כל מיני רמיזות וכל מיני ככה, אולי פלירטוטים אם תרצה עם מפלגות אחרות, אולי בני גנץ, זה היה משחק כזה אני מניח, נכון?
לא, זה לא היה משחק. תראה, גפני, העובדה הזאת, שהוא ישב באופוזיציה, שיגוע אותו לגמרי, והוא כל הזמן ניסה להקים ממשלה שבה החרדים יוכלו להיות בפנים, והוא הבין שאם נתניהו זה לא יכול ללכת, את לפיד הוא גם כן הבין, הוא גם מבין שזה יהיה קשה לו גם לשכנע את הציבור, זה לא ילך כל כך. הפתרון שלו היה גנץ. דרך אגב, הוא לפני הבחירות האחרונות, ניסה עוד להקים ממשלה כזאת. מי שטרפד לו את זה בעיקר היה דרי, שדרי הבין שהוא לא יכול להיות שר בממשלה בכנסת הקודמת, כי הוא בעצם מתפטר, והוא לא יכול להיות שר, אז הוא טרפד הקמת ממשלה לגפני. אני לא יודע כמה סיכויים היה לזה, אבל גפני שמאוד עבד לו זה מאוד מאוד קשה, ובסופו של דבר מי שטרפד לו זה היה שס ואריה דרי. ואני חוזר ואומר שוב, אני לא מוכן להשתנות, וכשאני מדבר עם אנשים אחד על אחד, אנשים מקבלים את זה, אנשים מבינים את זה. אבל אני רוצה לתת לך דוגמה נוספת, שמדברים על זה כל החבר'ה הביביסטים למיניהם, שבעצם את ההתנתקות עשה השמאל. ושוב, אז מילא ביביסטים מצייצים פוסטים כאלו ואחרים, או באיזשהו ערוץ נידח, בסדר. אבל כשהתקשורת המיינסטרימית החרדית כותבת את זה באופן ברור, את ההתנתקות, את הגירוש, איך שתקרא לזה, עשה השמאל, ומצטטים את נתניהו, כאילו זה הלכה למשה מסיני, זה מתן תורה. וזה בעצם זה נכון. ואתה בעצם אומר, רגע, מה הולך פה? זה עיתונים, זה תקשורת, זה פשקבילים, מה זה? זה פשוט מטורף. ועכשיו הציבור החרדי, אין לו משהו אחר. הוא לא שומע אותך, הוא לא שומע אחרים, הוא קורא ושומע את התקשורת החרדית לסוגי השונים, עיתונים, רדיו, אתרים.
ושם מפמפמים את השקר, אתה אומר.
ושם מפמפמים את כל השקרים, אתה יודע, ההפגנות נקראים כוחות ההתנגדות. כוחות ההתנגדות, לא פחות ולא יותר. ככה ההפגנות נקראים. וכמובן, כל הפגנה זה אנרכיסטים, זה תיאורי זוועה, בדיוק כמו דפי המסרים שיוצאים מיאיר נתניהו.
יש סימביוזה מוחלטת כרגע בין החרדים, הרחוב החרדי, ובין נתניהו ותומכיו, והסימביוזה הזו רואים אותה גם בפוליטיקה.
במובן מבין את שבן אדם עובר שטיפת מוח, יום אחרי יום, והייתי אומר 24-6, פלוס שבת שהוא קורא את העיתונים שהוא קיבל ביום שישי, מה אתה מצפה שיקרה?
אז בעצם מה? אגב, הציבור החרדי כולו שלם עם כל החוקים האלה, חוק הנבצרות וביטול בית המשפט העליון. בוא, אתה יודע, בית המשפט העליון הרי הוא כאילו השטן הגדול, נכון? כבר הרבה מאוד שנים אני זוכר הפגנות ענקיות של החרדים בירושלים נגד שופטי העליון. זה לא חדש.
היה הנושא, בעצם אולי נגיד על שני נושאים, אבל בראש ובראשונה היה בנושא הגיוס. והנושא של הגיוס, אני חושב שזה הטעות פטלית שבגץ נכנס לזה. במשך עשרות שנים בגץ זרק את כל העתירות האלו לפח. בשלב מסוים, בגלל חוקי היסוד, בגץ כן התחיל להתעסק עם זה. אומנם דחה ודחה ודחה, אז היה לנו את חוק טל, את כל הסגות שהיו פה, ואני חושב שהטעות להיכנס לזה. כי הרי ברור לגמרי שמי שלא ירצה להתגייס, הרי לא יתגייס, וסתם ילך בכוח, וסתם בלי שום סיבה. אם כבר היו צריכים לתת לאנשים לצאת לעבוד, ולא לסגור אותם בצורה כזאת שהוא לא יכול לצאת לעבוד. הרי מה קרה במשך כל השנים שעשו את הלינקג' הזה בין צבא לבין עבודה? אז מי שלא למד, אבל הוא לא רוצה ללכת לצבא, אז הוא גם עבד בשחור. אז מה הרווחנו? גם את המסים שלו לא קיבלנו. המדינה לא קיבלה. יצרו פה תלות מאוד מאוד לא לעניין, וזה יצר בעיה מטורפת. אתה יודע, דיבר איתי אתמול זה היה, או שהוא היה ביום שישי, אני כבר לא זוכר, חבר כנסת לשעבר מיש עתיד. אני לא אציין את שמו, כי אני לא קיבלתי את רשותו. והוא אומר, אנחנו חייבים אחת ולתמיד לפתור את העניין הזה של הגיוס. איך אנחנו פותרים את זה? וסביר מאוד להניח שאם החרדים היו מקבלים את הפתרון הזה, אז גם עם גפני וכל החבורה היום, הולכים ביחד עם כל הגוש, כל אחד כאילו, אתה צריך את זה, ואני אתן לך את זה, ותן לי את זה, ואני אתן לך את זה, אתה יודע, כל שירקס שהם עושים אחד עם השני, ולכן לא אכפת להם מנפצרות, ולא אכפת להם מאלה ואחד חוקים מטורפים אחרים, שבימים כתיקונם זה לא היה עולה על דעתם בכלל להעביר את זה. אבל ברגע שחוק הגיוס עומד על הפרק, אז בסדר, אז הם מוכנים לבקור את הכל, העיקר שנפתור את הבעיה של חוק הגיוס. הרי גם חוק החמץ הוא חוק אווילי מטומטם לגמרי, שלא היה צורך בו. והבגץ בחרו לציבור, אתה יודע, גפני אומר 34 שנים, אני מחכה מתי להרוס את בגץ. לא, אני הייתי שם לפני 34 שנים כשהוא נכנס לכנסת. זה קשקוש וקושקש, הוא מעולם לא רצה להרוס את בגץ. הוא ישב עם אהרון ברק לא פעם ולא פעמיים, ואני לא יודע כמה פעמים הוא ישב איתו. חוקי היסוד עברו יחד עם רביץ, זיכרונו לברכה, הרב רביץ וגפני שישבו בכנסת. אי אפשר למכור תותים, אבל הציבור הרחב, שלא מכיר את כל ההיסטוריה ולא מכיר את כל הפרטים, אז גפני מספר לו שבגץ נלחם נגד החרדים, איך אומרים, מבוקר ועד לילה. מה בגץ נלחם נגד החרדים? תביא לי דבר אחד שבגץ נלחם נגד החרדים, חוץ מהנושא של הגיוס, שאני מודה, זה טעות פטלית שבגץ נכנס לעניין הזה, אבל חוץ מהנושא של בגץ, מסליחה של הנושא של גיוס, מה בגץ עשה לחרדים? שום דבר. אתה יכול להגיד שבגץ, בעצם כמדינה שהיא מדינה חילונית, והיא לא מדינת הלכה, וככה מדינת ישראל הוקמה, וכולנו יודעים איך היא הוקמה, וזה היחס של הציבור החרדי למדינה. אנחנו לא הציבור הציוני הדתי-לאומי, עם היחס שלו כהתחלת בגאולה ומשברך למדינת ישראל, לשריה ויועציה, שביום שלא היה מצא חן ביניהם, שעשו את אוסלו, אז הם ביקשו לעשות משברך למדינה. פתאום המדינה לא מצאת חן ביניהם. את המשחקים האלו אצלנו אין. יש לנו את היחס שלנו למדינה, שזה לא נולד אתמול. ככה זה 75 שנה. ולבוא אתה רוצה עכשיו ללכת ולהפוך את המדינה למדינה דתית? מתי? מי אלא על דעת הפעם שזה יקרה דבר כזה? אנחנו תמיד דאגנו מה שנקרא, תנו לי יבנה וחכמיה, תנו לנו ללמוד תורה, תנו לנו לשמור תורה ומצוות, שנוכל לשמור שבת, שנוכל להניח תפילים, שנוכל לגבל ולחנך את הילדים שלנו איך שאנחנו רוצים וכו' וכו'. ספר, וזה המדינה לא הפריע לנו. אף אחד לא ניסה להפריע לנו. בגץ לא נתן להכניס לימודי ליבה בכוח לציבור החרדי. הוא עצר את זה. התלונות האלו נזרקו לפח האשפה. כל מי שניסה לפגוע ישירות בציבור החרדי, בגץ זעק אותו. והסיפור האחרון היה מורת היום של ליברמן.
אז מאיפה מגיע השנאה הזו, בני? אני לא מבין. אתה נותן לי דוגמאות קלאסיות טובות שאמורות להפגין את התחושה הנגדית.
דפני צריך לרוב ולהסביר לציבור למה הוא בעד חוק נבצרות. למה הוא בעד כל החוקים הבאמת מטורפים האלו שמעבירים אותם היום. מה לנו לזה? אז הוא בא ונוחר לציבור שאנחנו חייבים להרוס את הגץ. אני כבר 34 שנים מחכה לזה. וזה שקר מוחלט. זה פשוט לא... תראה, אני אומר שוב, אני לא מבין מה קורה פה. אתה רוצה להצדיק דברים? ושמע, בוא, אתה יודע מה, אני אגיד לך משפט קצת יותר חריף. יצא לי לדבר בחודשים האחרונים, לא פעם ולא פעמיים, עם שניים, שלושה עיתונאים באמת בכירים וותיקים, חרדים. ואני שואל אותם, תגידו לי, זה נראה לכם נורמלי שהיה בערוץ כזה או בכלי תקשורת כזה, שודר או נכתב כך וכך וכך, שזה שקר גמור? זה נשמע לכם הגיוני? התשובה שאני קיבלתי הייתה פשוט מדהימה. אתה צודק בני. 100%, זה שקר גמור. אבל אין לנו ברירה, אנחנו פה עכשיו באיזשהו קו מסוים, ואנחנו צריכים לשרת את הקו הזה, וזה ככה התנהל גם בממשלה הקודמת, לאורך כל התקופה, וזה גם מתנהל היום, זה המשך של אותו קו, שאפשר למכור סיפורי סבתא, דברים שלא היו ולא נבררו, מצוצים מהאצבע, למכור לציבור לוקשים, כדי להצדיק את כל המהלכים האלה, אחרת מה פתאום אתה הולך לכל המהלכים המטורפים האלו? איך זה שאתה, תשמע, בימים כתיקונם, סיפור כזה שמה שקרה בחווארה, הרי אם נגדיר את זה, אתה יודע, אם הרשך היה היום חי, הוא היה נוקח את הסיפור של חווארה, וצועק כבל עם ועולם, אתם רוטפים, אתם גורמים לשפיכות דמים שלנו, של יהודים. מה שאתם עושים שם ועושים שם לענבים, הרי מה הם יעשו? הם יבואו וינקמו. אני אפשר אחר צעק על הנושא של סברה ושתילה, על זה שהקימו ועדת חקירה על סברה ושתילה. למה אפשר צעק על סברה ושתילה? כי הוא אמר, ברגע שאתם תבואו ותוכיחו, שבעצם ישראל הייתה שותפה בצורה כזאת או אחרת, לטבח שהיה שם, אנחנו בעיני העולם נצא בצורה איומה ונוראה. בתוצאה תהיה שערבים ירצו לנקום בנו. זה הפחיד את הרבש"ח בצורה, הייתי אומר, קבועה, לא למרות באומות העולם, לא ללכת, לא לגור בעבר לקו הירוק, לא להתנגח עם הערבים. לא בגלל שאנחנו חושבים שארץ ישראל שייכת, ואנחנו שייכת להם ולנו וכל הדברים האלה, לא, האמונה שלנו לא השתנתה. ארץ ישראל ניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אבל בנתונים, כפי שאנחנו היום, בצורה כפי שאנחנו היום, אנחנו לא יכולים לנהל מלחמות, אנחנו לא יכולים לזרוק פה מיליונים של ערבים לים, נכון? אנחנו צריכים באיזושהי צורה לדעת לחיות איתם. הרבש"ח התנגד לחוק הגולן, הרבש"ח התנגד לחוק ירושלים, הרבש"ח התנגד ללכת לגור באימנואל, ללכת לגור בביתר עילית, הרבש"ח התנגד מהתחלה למודיעין עילית, עד שלא הלכנו לרבין, זיכרונו לברכה, ורבין אמר לרביץ וגפני, גפני יבדל לחיים ורבי זיכרונו לברכה, שמודיעין עילית תישאר בקונצנזוס ולא תוחזר לפלסטינים, הרבש"ח לא הסכים להקים את מודיעין עילית. היו פה, הייתה פה אידיאולוגיה מאוד ברורה, והכל נעלם, ופתאום הם חברים של בן גביר וסמוטריץ', שאנחנו מכירים את האידיאולוגיה שלהם, ואתה לא שומע אחרי סיפור כזה איום ונורא של חווארה, מילה אחת של גפני, של ברני, כלום, כאילו, זה לא נוגע להם. זאת אומרת, זה לא נוגע להם. כמה אנשים חרדים נרצחו בתקופה האחרונה. אז לא שאני בא ואומר שהמחבלים האיומים והנוראים, הנתבים האלו, לא היו עושים את זה בלי זה. אבל אנחנו צריכים לתת להם, מה שנקרא, סיבה למסיבה, במרכאות. אנחנו צריכים לתת להם נשק ביד, שהם יעשו לנו את זה. ואני אומר, הגישה הזאת שהייתה פעם שגפני היה מדבר ודרי היה מדבר, נגמר. אתה לא שומע מהם מילה. הם לא מדברים על כל הקיצוניות המטורפת הזאת, איך שבן גביר מנהל את הדברים היום. מה, אנחנו רוצים לראות שפיכות דמים? יש הפגנות? בסדר גבור. מה, אנחנו רוצים לראות שפיכות דמים? ושקט ושלווה. ואתה שומע את חברי הכנסת, את התקשורת החרדית, מגבים באופן חד וחלק את כל, איך אומרים, לרבד אלימות משטרתית כלפי המפגינים. זה פשוט דברים איומים ונוראים, כן. לא מתקבלים על זה.
תגיד, מילה אחת על אריה דרי. אתה יודע, אתה מומחה גדול לגפני ולאשכנזים כמובן, אבל גם אתה מכיר טוב את דרי ואת שס.
אני רק רוצה להגיד לך, לפני כמה שנים, אריה ביקש ממני שאני יועץ התקשורת שלו. ולא הסכמתי פשוט לחצות את, את הגדר ולעבור מתחום התקשורת לתחום ייעוץ תקשורתי וכולי וכולי. אני מכיר את אריה דרי מהיום שהוא נכנס לפוליטיקה, מכיר אותו מצוין, הביתי אותו במשך השנים כשהייתי, שהוא היה בתפקידו כשר הפנים, עוד לפני שהוא, כל הסיפור שלו עם המשפט, עם הכלב, ומכיר אותו היטב. ואני חושב שאם היה לו, מה שנקרא, הוא בחור חכם, אבל אם הוא היה נשאר ולא היה הולך עם, אתה יודע, עם השיגעון גדלות ושכרון הכוח, אחרי הבחירות האלו הוא היה צריך להבין, חלס, עשית את שלך, מספיק שנים ישבת במערכת הפוליטית, איך אומרים, לך תנוח, תעשה לביתך, למשפחתך, שלום, אבל הוא לא הבין את זה, ואני לא חושב שיעזור לו, לא חוק דרי אחד, ולא שלוש, ולא עשר, קשה לי לראות את דרי חוזר לשבת סביב שולחן הממשלה.
עד כדי כך, והוא ייתן יד אבל לכל מה שקורה, או שמתישהו ברגע מסוים, מי שמכונה המבוגר האחראי לדעתך, כן יעשה סיבוב פרסה.
לא, הוא לא מבוגר חיי, ואם הוא ודאי לא יצטרף לשולחן הממשלה, הוא מבין שהוא כבר, אמנם הוא יושב, הוא ינהל, ואני אתאר לעצמי שהמנכלים והשרים והחברי הכנסת באים לשמוע כל פיפס שלו, אבל בסופו של דבר תשמע, הזמן יעשה את שלו, וברגע שאתה לא יושב סביב שולחן הממשלה, איך אומרים, אי אפשר לשלוט מאחורי הקלעים בצורה מוחלטת, כמו שאתה יושב, מה שנקרא, בחזית. ולדעתי, הוא לא יעשה שום דבר. אני לא חושב שהוא ילך אחורה, הוא קשור באופן, הייתי אומר, אתה יודע, תאומים סיאמים, הוא וביבי עובדים בצורה מאוד מאוד משותפת ביחד. אתה יודע, למנות עכשיו את בחר לקונסול בלוס אנג'לס, תשמע, ליפול מהכיסא, כשאתה שומע על מינוי כזה, לא מובן לי בכלל, איך זה מתחיל ואיפה. אבל הנה, אתה רואה שהם עובדים בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית ביחד. הם יכולים להעביר היום כל קשקוש שרק יעלה על דעתם.
בני רבינוביץ', אני חושב שאני אעצור כאן כדי שהשיחה הבאה שלנו גם...
מה לדבר לפעם הבאה?
בדיוק.
פשוט.
המון תודה, בני.
100% תודה. בבקשה.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.